משפחת הרב האהובה, רבנים ודיינים, קהל קדוש ונכבד, יודע אני בעצמי שאיני ראוי ואיני הגון ואיני כדאי לבוא להספיד את מרן מורנו ורבנו, חסידה, קדישה ופרישה, שבקושי נגעתי בשולי גלימתו, ושליבו היה פתוח כפתחו של אולם. וכשהייתי עומד לפניו, הייתה בי יראה, יראה ופחד, מעיניו העמוקות, מחוכמתו, ומן התורה שבו. תורת אמת הייתה בפיו, ועוולה לא נמצא בשפתיו. בשלום ומישור הלך איתי, ורבי משיב מעוון. בשנתיים האחרונות, אנחנו לא צריכים לחפש סיפורי מופתים. די היה לראות את עוזריו הקרובים של הרב, הרב שמואל זעפרני, הרב יהודה מוצפי, הרב חיים סוויסה. יום יום, 24 שעות סביב השעון, כמלאכים, לא יודעים ליום ולילה, לא יודעים משפחה. הקשר שלהם לרב נבע מן הקשר של הרב עליהם. הוא העניק להם את ליבו, והם השיבו לו אהבה. והרבנית שתחיה, שהרב היה כל עולמה, ועליה נאמר גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה. צר לי לאם תבכה ותתייפך, אבל הקדוש ברוך הוא ימחה דמעה מעל כל פנים. וצוות הרופאים, שהיה כולו נשמה, צוות בית החולים והאחיות, מעולם לא שמענו שרופא יקרא קריאה, אבל הקשר היה כל כך עמוק, שאכן הייתה קריאה גם בקרב הרופאים שטיפלו ברב. המסירות הזאת כוחה מן האהבה ומן השמחה ומן האור שהרב העניק לכולם. שמענו פעמים רבות את הביטוי הישופרה דבלה דעפרה. ושמענו גם את השאלות. האם אלעזר, רבי אלעזר, מרא דהרא דישראל, שלא בכה על תורה, ולא בכה על פרנסה, ולא בכה על זרע של קיימה, יבכה על יופיו של רבי יוחנן, שהגמרא מספרת שכשהיה עומד, היה דומה למי שיחזיק כוס של כסף בידו, שיצא מבית הצורף. ויעמיד אותו בין חמה לצל, וימלא אותו גרגירי רימונים, ואותם זהוריות שיוצאים ממנו, מהן יופיו של רבי יוחנן. אבל על זה רבי אלעזר יבכה. התשובה היא בדבריו של רבי יוחנן עצמו, שאמר, אנא מזרה דיוסף כעתנה, דלא של תביע אין אבישה. מזרה דיוסף, ויוסף הוא בנה של רחל, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה, והבכי הראשון של יעקב אבינו. יעקב אבינו בוכה. ולמה הוא בכה? זה אותו בכי על היי שופרה דבא לי ארה, שלא זכתה רחל להיקבר איתו במערת המכפלה, ולא להיכנס לארץ ישראל. ובקושי זכתה לבנים. וחייה היו מלאי צער. ומצד שני לאה שזכתה לבנים ונקברה בארץ ישראל ובמערת המכפלה. לאה היא כנגד הנצח ורחל היא כנגד החוד. היה ראוי ההוד להיות כמו הנצח, כי טרן רעין דלית פרשו, כשני עמודי הבית, אלא שלא זכה ההוד ונפל. וכך לא זכתה רחל שהיא ההוד. וכך לא זכינו שההוד של בית המקדש יתקיים לנצח כמו התורה. משה ואהרון נצח והוד. משה הוא הנצח. ואהרון הוא ההוד. על התורה נאמר כי לא תשכח מפי זרעו. אבל הודם באדרם של ישראל בית המקדש חרב. לא זכה ההוד להיות כאן נצח. וגם הגוף והנשמה, הנשמה היא הנצח והגוף הוא ההוד. לא זכה ההוד לקבל את אור הנשמה עד הסוף ולחיות חיי נצח. כאשר מסתכל רבי אלעזר על רבו רבי יוחנן שהאיר את הבית האפל בזרוע אחת שנגלתה, היה בוכה בכי על הגוף הקדוש הזה שהאיר את העולם, שלא יזכה לנצח ועתידו לבלוט באפר. גופו של רבנו שלא נשאר ממנו כלום, בייסורים שחרשו בגבו ובליבו ובידיו וברגליו, הסבל והכאב והגוף שהלך והצטמק, אבל רוחו איתנה, והגוף הזה לא זכה אף על פי שנטהר וטהרתו הייתה שלמה, להמשיך את חיי הנצח על הישופרה כבחינה. זה ההוד. ובשעה שנתייסר הרב איסורי תופת, הגעתי אליו לביקור לפני ראש השנה. על מה הרב חשב? על צנצנת של דבש. שתהיה לך שנה טובה ומתוקה כדבש. ואני טועם מן הדבש. והדבש הוא מתוק. ואני יודע שהרב סובל. אבל היה חשוב לו לתת את הדבש. כי תורתו הייתה מתוקה מדבש. ואור פניו היה מתוק מדבש. ואם מחפשים מופת, הוא היה המופת. האור, העוז, השמחה, הכאב, הכל היה בו גדול. הכל היה בו מאיר. וכשהוא היה עומד ונועם בפני אלפים, היה סוחף את כולם. בעוז, בכוח עצום שנשמתו הייתה מאירה, והייתי שואל את עצמי, מניין מהו המעיין שממנו הרב שואב את כוחו הגדול? כוח שלא נדם, כוח שלא שקט. והאור הזה הוא אור הלב. והלב הזה הוא ליבו של אהרון. ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו. בבואו אל הקודש לזיכרון לפני השם תמיד. כאשר אהרון הכהן היה עומד לפני השם. ועל ליבו כל בני ישראל. זה היה כוחו לזיכרון. וכך היה מרן הרב מאור עינינו, עומד לפני השם וליבו רחב ומלא וגדוש מן הכאב ומן השמחה של בני ישראל, כולם. על כתפיו לזיכרון, ועל ליבו לזיכרון. על כתפיו זה נושא בעול, שותף לאחריות, ובליבו שותף לכאב ונושא את הסבל. זהו על הלב, זהו על הכתפיים. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. כך היה מרן הרב, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. זהו הלב, הלב שפעם בחוזקה, ואיתו ליבותינו כולנו, עד שנדם. השבוע הלב נדם. כי הולך האדם אל בית עולמו. מהו בית עולמו? העולם הזה מעובב, כולם נמצאים בו. אבל האדם הולך אל עולמו שלו, אל העולם שהוא בנה בימי חייו. כשאדם בא לעולם הזה, העולם הזה לא שלו. כשהוא יוצא מן העולם, הוא הולך אל העולם שלו, שהוא בנה בעשר אצבעותיו. ומה היה עולמו של מרן? מה עולמו של הרב היה? ארבע עמות של הלכה ויראת שמיים. עד לפרטי פרטים, כולו מלא הלכה. עוד בצעירותי, כאשר למדתי ללחוץ סתם, ולמדתי ללחוץ תפילין ומזוזות, ובאתי אליי עם המזוזה הראשונה או השנייה, ושאלתי אותו שאלה על אות אחת. באותו רגע, במשך שעה שלמה, המטיר עליי עשרות שאלות על כל אות ואות, ועל כל תג ותג, ואיך כתבת את האות הזאת, ואיך כתבת את האות הזאת, ומה כיוונת בשם השם, ואיך כיוונת, ומה עשית בשעה שכתבת, ומאיפה קנית את הדיו, מאיפה... אמרתי, ריבונו של עולם, מה כל השאלות האלה? מאיפה קנית את הקלף? מאיזה סוג קלף? כל כך הרבה פרטים שאני עמדתי נרעש ונפחד, ולא ידעתי מה העיני. בסך הכל באתי לשאול על אות אחת. וכך היה כעבור 30 וכמה שנים בי"ב בתשרי בבית אל. 40 יום מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, ימים עד כלות הנפש והנשמה. וערב יום הכיפורים מערת המכפלה, וכל האנשים שמגיעים אצל הרב, ויום הכיפורים, ואחרי יום הכיפורים כבר, הנפש יוצאת, והרב מגיע לבית אל, ביום רביעי, שביום שני היה יום הכיפורים, אחרי יום גדוש מהבוקר עד הערב, ובערוץ 7, שעתיים, משעה 9 עד 11, משיב שאלות, כאילו היה רענן, וכאילו היה במנוחה. ואחרי שסיים בשעה 11 בלילה, שכבר כל העוזרים היו מותשים, וכולם היו מותשים, באו אליו הרב יבוא לראות את המקווה החדש שבנינו בבית אל. להפתעת כולם, קם הרב ואמר, אני הולך. ואז היינו שם, הרב זלמן מלמד, מרדי אתרה, ואנוכי. הוא נכנס למקווה, והזכיר לי את מה שהיה 30 שנה קודם לכן. ביקשנו שהרב יברך את המקום. ואז הרב פתח בסדרה של שאלות. עשרות שאלות. איך קדחתם את החור הזה? מאיפה זה יוצא? איך חיברתם את הרדיאטור? איפה? מה יש פה תחת הרצפה? תוציא את המק... זה לא יאומן. ישב וחקר ודרש. איך המים נכנסים ואיך המים יוצאים ואיך בנו את הצינורות ומי הקבלן שבנה את הצינורות. במשך 3/4 שעה שאל עשרות עד 100 שאלות, אולי למעלה מ100 שאלות. ואנחנו נרעשנו ונפחדנו, אבל אני כבר ידעתי, זה מה שיהיה. ואז כנחה דעתו, אז מהר הוא חייך, ומאז 15 דקות ליטף אותנו, ואמר דרשות, ושיחות, ועודד, וברך, ויצא בשעה 12 בלילה מהמקווה. לאן הוא הלך? איננו יודעים, כמו שאנחנו יודעים, להיכן הולך אליהו הנביא. בכל פעם שהנעלם. הוא הודנו, הוא זיוונו, והוא הדרנו. כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא. וכמו שהיה בקי בכל פרט בהלכה, כאשר היה מגיע לשאלות גדולות של הנהגת העם, היה עומד כצוק איתן, ומייעץ לראש הממשלה איך לעמוד מול נשיאי אומות העולם, מול נשיאי ארצות הברית, ברוז ובאומץ. הנהגה ציבורית, בקומה זקופה. ואמרתי לעצמי, משה רבנו היה מנהיג את העם, אבל גם היה יושב לדון בין תנור לחיריים, ואמר לו יתרו, איך אתה יכול? הוא הסתפין על אומר שמה שמשה רבנו לא יכול, רבנו עשה את זה יום יום. מן הפרטים הקטנים ביותר, אל ההנהגה הגדולה ביותר. והוא היה קומה, הוא זקף את קומתנו ביהודה ושומרון של המתיישבים, אוהבי ארץ ישראל, אוהבי תורת ישראל, אוהבי עם ישראל. סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים. הרבה מאות יש לי, ואין לי שולחני לרצותן. הרבה שאלות יש לי, ואין לי מי שישאל. אין מי שאפשר להגיע אליו בשעה 12, 1 בלילה. והוא פותח את הדלת, הוא משיב. יהי רצון שנשמתו הזכה והתאורה. תעלה לשמי מרומים. ותלמידי חכמים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. בעולם הזה ראינו שאין להם מנוחה. מעולם לא סירב להגיע לסיומי השס, והיה סוחב את התלמידים מסיום שס לסיום שס. ואיזו אהבה ואיזו מסירות לנערים הרכים האלה. זכותו תגן עלינו ועל בני המשפחה היקרים והאהובים, ועל כל אחד ואחד שמרגיש את הכאב החד בליבו. נפשו תהיה צורה בצור החיים, בגן עדן תהיה מנוחתו, וינוח בשלום על משכבו, וכן יהיה רצון ונאמר אמן.